שלום לכם. אתם מצטרפים אלינו שוב, אנחנו בסדרת שיחות עם הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
נסביר את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. אנחנו בשיחות האלה באולפן מנסים לדמות מצב שבו הרב לייטמן מלמד כיתה של 30-40 איש, אנשים מן היישוב, והם יכולים להיות ישראלים, הם יכולים להיות מכל מדינה אחרת בעולם, שהושיבו אותם בכיתה הזאת כדי ללמוד דברים שיוכלו לקדם אותם באופן אישי ולקדם את החברה והמדינה שבה הם חיים בכללי, ולהביא את החיים שלהם למצב טוב יותר. אנחנו היום במפגש השלישי בסדרה. מה לומדים היום הרב לייטמן?
אנחנו נדבר היום באיזה מצב אנחנו נמצאים, באיזה מצב המיוחד. דיברנו על זה שבמשך התהליך שאנחנו עוברים באבולוציה שלנו, אנחנו משתנים מדור לדור, ובמשך אלפי שנות ההתפתחות אנחנו הגענו למצב מאוד מיוחד שאנחנו נמצאים כבר כחברה כללית, אפילו גלובלית, אינטגרלית, על פני כדור הארץ, שאנחנו בעלי ידע ויכולת, קיבלנו כוחות, שכל, רגש, משך ההתפתחות שלנו להרבה דברים שלא היה לנו מקודם. ודיברנו בשיעור הקודם גם כן עד כמה שאנחנו בכל המצבים שלנו עוברים ומקבלים כל מיני צורות אפילו לא נעימות. בסופו של דבר הצורות האלה הן מביאות אותנו לאיזשהו מצבים המושלמים. בסוף הדרך שעוד לא רואים הסוף, אנחנו נמצאים עדיין בהתפתחות, אבל נקווה שבאמת אנחנו עוד מעט נרגיש אותם. ומה המיוחד שבזמננו? בסופו של דבר הקורס שלנו הוא מיועד כדי ללמד אותנו מה אנחנו צריכים לעשות השרף כרגע, כדי להבטיח לעצמנו התפתחות טובה, יפה, קלה, למצב נאור, יפה, ביטחון, סגסוג, חיים טובים. אנחנו רואים שבהתפתחות שלנו, כשאנחנו עוברים כל מיני מצבים, אין לנו כל כך שליטה בהם. אנחנו כן משנים את החיים, אנחנו מסדרים את החיים כמה שהם יכולים להיות יותר נוחים לנו, משנים את החברה, משנים את החיי משפחה, חינוך ותרבות, יחס שלנו בין בני אדם. משתדלים תמיד עד כמה שאפשר להביא את עצמנו למצב הנוח, הטוב. ככה זה משיכה שלנו, כי כולנו, אנחנו בסך הכל רצון ליהנות מהחיים. ובכמה שאפשר, כך אנחנו משתדלים לעשות. ובזה נמצאים אנחנו בהתפתחות הדרגתית, שכל פעם אנחנו נמצאים בשימוש באמצעים שנמצאים ברשותנו. ומתפתחים כשרוצים לשנות את החיים, ממדע, שאנחנו לומדים את הטבע, מה אפשר עוד לקבל ממנה? קודם כל כדוגמאות, איזה מטבע אפשר לקבל דוגמאות, לארגן את עצמנו, איך אפשר לקבל ממנה עוד ידיעת קצת חוקים, כדי לשמור את עצמנו. נגיד אם אנחנו יודעים איזה מזג אוויר, במה אנחנו תלויים בחורף, בקיץ, בעונות השנה, במה אנחנו תלויים כטבע האדם, שצריכים לארגן לעצמנו רפואות, תרופות למיניהם, שאנחנו צריכים לארגן לעצמנו טכנולוגיה ביתית, מכונות כביסה, ייבוש, בישול וכן הלאה. וכך אנחנו קודם כל דואגים על זה שיהיה לנו כמה שיותר סביבה נוחה וטובה. ובזה אנחנו משתדלים כמה שיותר לברוח מהאיסורים פרטיים, קטנים וגם כן גלובליים הגדולים, וגם חוץ מזה גם איך להתקדם לטוב, ליהנות מכל מצב. כך זה הטבע האדם, וסך הכל מה שאנחנו משתדלים זה להשתמש בכל האמצעים לזה. ואנחנו רואים שבסך הכל אנחנו מתפתחים ואיזה דחפים שמגיעים לנו מבפנים, מתוכנו, שבכל רגע, בכל שלב, בכל אחד, מתפתח איזה רצון חדש, ואז אנחנו נמשכים לפי זה, כמו שאנחנו מסתכלים על הילדים, על התינוקות. בא לו את זה, פתאום בא לו את זה, פתאום ככה, פתאום כך. אם אנחנו, האמת, שהיינו עוקבים אחרי עצמנו, גם כן היינו רואים שאנחנו נמצאים בדיוק באותם מצבים. בא לי לאכול, בא לי לשתות, בא לי לישון אחר כך, ואחר כך לראות משהו מעניין, ואחר כך מעין ברירה ללכת לעבוד, אני חייב, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, אני כל פעם נמצא בהתפתחות תחת כמה כוחות. כוח שדוחף אותי מאחורה, מעין ברירה, צריך ללכת, לעבוד, לסדר את הדברים, להכין את הדברים האלה. שום דבר לא מגיע לי בצורה מובנת מעליו, שמגיע לקראתי תענוג, וממלא אותי לפי בדיוק שאני רוצה. זה יכול להיות בגן עדן, אבל לא שאנחנו מגלים דבר כזה בחיים. אז קודם כל, השאלה מאיפה באים לנו את הרצונות שלנו, שכמו בילדים קטנים אמרנו שכל פעם אנחנו רוצים משהו אחר. אז זה בא, חלק מהם באים מצד הפיזיולוגיה שלנו, של הגוף, שכל פעם, כל כמה זמן הוא רוצה למלות את עצמו במזון, כל כמה זמן הוא רוצה למלות את עצמו במנוחה, בשינה, ובין זה לזה הוא רוצה למלות את עצמו גם כן במשהו מעניין, מה שאנחנו מחלקים, אנחנו מחלקים את כל הנטיות שלנו לאוכל, מין משפחה, שזה דברים הבסיסיים, שבלי זה אנחנו לא חיים כחלק מהחי. וחוץ מזה, אנחנו בני אנוש, אנחנו חוץ מזה שחיים חיים הרגילים, טבעיים, גשמיים, הייתי אומר בימיים, שבזה אנחנו לא כל כך שונים מהחיות ובהמות, אלא אנחנו רוצים גם כן משהו ששייך למין האדם, לאנוש, שזה כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, תרבות, חינוך, דת, ועוד הרבה הרבה דברים כאלה נוספים ביניהם, שאנחנו מפתחים מעצמנו, והם לא פחות בדרך כלל חשובים לנו, כמו אוכל מין משפחה, שהרבה מהאוכל בין משפחה אנחנו מוכנים לקריב כדי שיהיה לנו יותר חינוך, תרבות, מדע. אנחנו רואים שאנשים ישנם מסוג כזה שהם מוכנים לקריב את עצמם כדי להשיג כסף, כבוד, שליטה, ולא חשוב להם כל כך אז אוכל בין משפחה. הם בקושי חיים בחיים האלו, רק כדי להשיג את הרצוי. בכל אחד ואחד מאיתנו התכונות האלה הן נמצאות בערבוביה, אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, וכל אחד ואחד משתדל לממש אותם לפי יכולת שלו, אבל בכל אחד נמצאים הם, ותלוי בסביבה, בחינוך, עד כמה שבן אדם ובאיזה אמצעים הוא מוכן לממש אותם. וגם כן תלוי בסביבה איזה מהסך הכל הנטיות הללו, הטבעיות מרמת הגוף שלנו, מרמת החי, וגם מרמת המדבר, איך אנחנו משמשים בהם ואיזה מהם אנחנו מפתחים יותר ואיזה פחות. לא פעלה שאם ההורים שלי מכניסים אותי לאיזה סביבה בזמן שאני ילד ולא יודע כלום, לסביבה ששם מעריכים את המדע נגיד, אז אני מתחיל ללמוד מהם עד כמה שהמדע חשוב, ועד כמה שלהתפתח בזה זה דבר חשוב ומכובד. ולמרות שהיו לי נטיות קטנות לזה, בסך הכל אולי לדעת משהו, דברים, כמה דברים מעניינים מהחיים, שיש לכל אחד ואחד נטייה לזה, אבל אני על ידי הסביבה פיתחתי את זה בצורה מיוחדת. זאת אומרת, הסביבה יכולה לשנות בי את האיזון בין כל הנטיות שלי, וסך הכל לפתח חלק מהם יותר וחלק מהם פחות. אני הרגשתי את זה על עצמי, שהורים שלי נגיד רצו מאוד שאני אתפתח כאדם שיש לו באמת יכולות להוציא מעצמו מקסימום כמה שאפשר, אז הם הכניסו אותי לקבוצות ספורט, והייתי עוסק בזה בריצה דווקא במקרה שלי ל-500 מטר, והייתי מתעסק בזה. אחר כך הם הכניסו אותי לבית ספר למוזיקה, ואומנם שלא הייתי כל כך, הייתי אוהב מוזיקה, ועד היום, אבל מוזיקה קלאסית, אז הבנתי משם, ועד היום אני מכבד אותה ואוהב אותה ומבין אותה יותר מכל סוג אחר של מוזיקה. דווקא לתיאטרון לא כל כך, כי זה לא היה כביכול אצלם על הכוונת, וחשבו שזה בכל זאת לא כל כך חשוב. אז גם כן לא התפתחתי לפי זה. מה שאם כן, הטכניקה, המדע, זה היה מאוד חשוב, וגם כן מאוד חשוב בעיניי, מתוך הדחף הטבעי הפנימי. אז גם בעצמי הלכתי, אני זוכר, למקומות מיוחדים, לחוגים לילדים, ששם לומדים יותר על פיזיקה, על אסטרונומיה, על כל הדברים, והייתי מאוד מאוד נכשר לזה, ומשקיע בזה המון כוח וידע. מצד, וככה מכל דבר. זאת אומרת, אנחנו רואים שהאדם שמתפתח, הילד שמתפתח, אז ההתפתחות שלו היא על ידי הסביבה, שבעצם במקרה של ההורים ושל הסביבה, איפה שהוא חי, מה האפשרויות שם, בסופו של דבר מפתחים את האדם לכל מיני כיוונים ומתחילים באיזה נטיות שלו לפתח יותר ואיזה נטיות אפילו פחות או מדקים אותם במשהו. וכך אנחנו רואים שהאדם שגודל, הבחירה החופשית שלו היא כבר מתחילה להיות מיוסמת, מוגבלת, מיוצבת על ידי הסביבה שבה הוא נולד והתפתח כילד. וכך הוא ממשיך את החיים. ובעצם עד כמה יש לנו בזה בחירה חופשית, אני לא הייתי אומר שיש. יש קצת, אבל בסופו של דבר אפילו קצת הזה שיש, אנחנו לוקחים מהסביבה. זה עניין של אופנה, או עניין של החברים, שכאילו במקרה נמצאים סביבי, וכך הם מביאים לי כל מיני הערכים, שזה חשוב יותר, זה חשוב פחות וכן הלאה. אני במקרה הייתי גר ליד הנער, אז הייתי מאוד שמח כל הזמן כך לקפוץ ולהיות כך שעות בים, במים, וגם עד היום זה נמשך. אנחנו גם כן צריכים להבין שגם כן לפי הניסיון מכל החיים הקודמים שלנו, כשמגיעים לנו משם רשימות, מה שנקרא הגלגולים, שאנחנו נמצאים בהם, אז האדם כנראה שסוחף יותר ויותר התפתחות איתו יחד. שלא שאני נולדתי כל פעם כתינוק בחברה יותר ויותר ויותר מודרנית ומתפתח על ידה. אלא כנראה שבתוך האדם גם כן מדור לדור באים איזה נטיות החדשות, רשימות מה שאנחנו קוראים, ועל ידם הוא מתפתח. אנחנו רואים שהילדים היום, במיוחד זה מרגישים היום, שאם אנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו רואים שהם תופסים את הדברים הרבה יותר מודרניים, הרבה יותר טוב מאיתנו, כאילו הם נולדים כבר עם ההכנות, עם הבירורים, עם התכונות שהם נמצאות בהם, מוכנות לתפיסת העולם, להסתדר בעולם המודרני. איך הם מסתדרים כל כך טוב עם הפלאפונים, עם המחשבים, עם כל מיני דברים החדישים. מה שאם כן אנחנו, ודאי שלא. אם אני צריך משהו להבין מדברים החדשים, בטכנולוגיה החדשה, אני סומך יותר על הילדים שלי. אצלם זה פשוט, יש כאילו גישה. הם כאילו נולדו כבר להסתכל על דבר לפי הטבע של הדבר הזה החדש. הם ניגשים לכל הדברים החדשים, ומובן להם כביכול כאילו הם ילדי אינדיגו, ילדים כאילו הם נוחתים מחלל אחר, מאיזה חללית באו, לעולם שלנו. כך זה קורה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות מהילדים האלו, שכנראה שישנם הרשימות, גנים אינפורמטיביים, שמתפתחים לדור ולדור ונמשכים מדור לדור. ומאיפה זה בא? אנחנו קוראים לזה גלגולים, אבל האמת זה לא מיסטיקה, אלא מפני שאנחנו כולנו קשורים זה לזה, כמו שאנחנו עכשיו מגלים, ויש איזשהו שדה כללי, כמו שיש שדה, נגיד, כוח משיכה שפועל בכל מקום, שדה אלקטרומגנטי, אז גם כן יש כזה שדה של מחשבה, של רצון שקושר אותנו יחד, מעל כל הזמנים ומרחקים. ובתוך שדה הזה אנחנו נמצאים. ואז אנחנו בצורה כזאת מוסרים אחד לשני ומדור לדור את המידע, מה שרוכשים, ולכן לא פלא שהגופים שלנו שנמצאים בתוך השדה הזה, הם קולטים את המידע, את האינפורמציה החדשה, וכך אנחנו רואים שבאמת דור החדש הוא מיד מוכן להתקלל נכון במצב החדש, בעידן החדש. אבל איך שלא יהיה, כל ההתפתחות שלנו, שאנחנו מתפתחים, הוא על ידי סביבה, ואם לא סביבה, לא הייתי מתפתח, אפילו שהיו לי הרשימות האלה, התרשמויות מקודם. אנחנו רואים שאם אנחנו שוכחים ילדים, חס שלום, אבל קורה כך במקרה שביער או באיזה מקום, ואחר כך אנחנו מוציאים אותם, אז הילדים האלו הם מתפתחים כמו אותם החיות שקיבלו אותם ביער. והם לפי האופי של אותם החיות, ואפילו חיים במחלות של אותם החיות, ואפילו הם חושבים ורוצים אותם הרצונות ומחשבות של אותם החיות, ואפילו חיים אותם שנים כמו שאותם החיות שהם היו לאדם. זאת אומרת, עד כדי כך הגוף שלהם הוא התרגל לחיים הרגילים שקיבלו מהחיות האלה התרשמות כזאת, שאם אנחנו אפילו לוקחים את הילדים האלו, כמו שהיו כמה מקרים כאלו שבגיל 6 או 9 מצאו אותם אחר כך בין החיות שהתפתחו, אנחנו רואים שהם היו חיים אותם מספר שנים, כמו שהחיות שהם היו ביניהם, נגיד 12 או קרוב ל-20 שנה ולא יותר. אמנם שנתנו להם אחר כך חיים טובים וטיפול והכל. אלה ראינו שהם חיים באותם מחלות כמו שהחיות האלו, וכך מתנהגות, ואותו מספר שנות החיים שלהם. זאת אומרת, סך הכל, הגוף שלנו הוא כל כך תלוי בחברה, איפה שאנחנו מתפתחים, ואדם הוא מאוד מאוד גמיש. חי, אם אנחנו לוקחים חתול, כלב, שאפילו כבר נמצאים לידינו עשרות אלפי שנים, הם במקצת מתרגלים לאדם, ודאי שהם לא יכולים לחיות ביער, כמו החתולים וכלבים שלא נמצאים ליד האדם, יש להם אופי אחר, הם גם כן מוסרים לצאצאים שלהם כבר יחס אחר לאדם ולסביבה. אבל בכל זאת לא עד כדי כך הם גמישים. כמו שאדם, כשהוא נכלל באיזו סביבה, עד כמה שהוא ביתר הגמישות שלו, מתרשם מהסביבה בצורה הרבה יותר חזקה, גורלית, הייתי אומר, לעומת החי שמתרגל ליד האדם, האדם הרבה יותר מתרשם ומתרגל לחיי החי. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל נמצאים תלויים כולם בסביבה. ולכן אנחנו צריכים לשים לב, גם כן בחינוך שלנו, קודם כל על הסביבה. סביבה כגורם להתפתחות האדם, שבזה תלוי כל העתיד של האדם. ואם אנחנו בוחרים לאדם, ואנחנו כהורים כלפי ילדים נגיד, ואפילו עצמנו, עכשיו אנחנו, שכבר אנחנו נמצאים בגיל העמידה נגיד, בחיים, אם אנחנו משנים את החברה, אנחנו בזה משנים את האופי שלנו, רצון שלנו, הסתכלות שלנו, פרדיגמה על החיים, ולכן כדאי מאוד להיזהר ולחשוב ולבדוק, לשקול לאיזה מקום אנחנו נמצאים, נכנסים, עם איזה חברים ובאיזה חוגים אנחנו נמצאים, מבלים ומוסרים את עצמנו, למי, יותר נכון כך להגיד. ולכן כאן זה אנחנו צריכים ללמד את האדם, לכן בדיוק לדעת וללמוד כל מיני החוגים, צורות הסביבה שנמצאים לידו, ועד כמה שהוא תלוי בהם, וכמה שהוא על ידם יכול לנהל את החיים שלו. שאם אנחנו רואים מכל הדוגמאות שלנו, שאדם הוא ממש תוצאה מהסביבה, אז מאוד תלוי, מאוד חשוב לנו לארגן לכל האנושות צורות כאלו טובות, יפות, אבל למבחר מספיק, שלכל אחד, לפי הנטיות שלו, לפי האופי שלו, לפי העצות מה שנותנים לו קרובים, שהוא יקבל יכולת תמיד להיכנס לסביבה זו או אחרת, כדי לפתח את עצמו בצורה המועילה ביותר בחייו, כדי להיות באמת האדם המושלם, בכמה שמסוגל. ולכן אנחנו צריכים כאן, בחינוך שלנו, מאוד לדאוג ליצירת כאלו החברות סביב האדם, חוגים למיניהם. ויוצא שאם אנחנו נחקור עוד יותר לעומק, אנחנו באמת נראה שסך הכל אנחנו כל הזמן נמצאים במצב שיש לי תנאים פנימיים שלי, גנים שנולדתי איתם, נטיות למיניהם, כן? שגם כן אני מקבל במשך כמה שנים הראשונות שאני נמצא ליד האימא, ואחר כך הסביבה, ואז כבר אנחנו צריכים לדאוג, נגיד גני ילדים, כל מיני חוגים לילדים קטנים, ואחר כך בתי ספר, חוגים יותר גדולים. אנחנו צריכים לדאוג שבאמת יהיה לכל אחד ואחד מבחר מספיק כדי להוציא כל הפוטנציאל מה שיש באדם, שיתפתח באמת כשקולית. כי זאת אומרת, בכל בהכל, ושאפילו אותם בוא נגיד נטיות שאין לו כל כך בהם יכולת להתפתח ולהשיג משהו, אבל בכל זאת שיהיה לו, שהוא יהיה אדם העשיר בפנימיות שלו, שגם ידע מוזיקה וספרות ותיאטרון ותרבות וחינוך וכל הדברים, וזה הכל תלוי בחברה, בסביבה. וגם כן, שאנחנו רואים שאדם הוא צריך להיות גם כן בעל משפחה, הוא צריך לחנך את הילדים שלו, הוא צריך לדעת איך להתייחס נכון לזוגתו, לחברים שלו, הוא צריך לדעת איך להתנהג סתם בסביבה רחבה, בעבודה, בכל מקום. אנחנו צריכים ללמד אותו, אנחנו צריכים לתת לו דוגמאות, אנחנו צריכים להראות לו גם כן על ידי הסביבה המתאימה, איך באמת הם כללים הנכונים שבהם הוא צריך להתנהג, ואז יהיה לו, ואז הוא יהיה נוח לבריות, ובסופו של דבר ירוויח על ידי זה ויסקסק. ולכן ישנם סך הכל שתי גורמים שאנחנו יכולים להגיד, שהם בעצם מובילים אותנו ומכוונים אותנו בכל רגע בחיים. זה הנטיות שלי הטבעיות, ובעיקר איך על הנטיות הטבעיות האלה פועלת הסביבה. ועד כמה שלימדו אותי כל פעם לבחור סביבה שיותר ויותר תפתח אותי למצבים הטובים, ליותר מפותחים, שבהם אני אגיע ליתר ביטחון, ליתר נוח, למצב הטוב האפשרי. וכך אנחנו כל הזמן עומדים לפתח את עצמנו. לכן מתוך זה אנחנו צריכים לראות מה לפנינו, איך אנחנו צריכים באמת להיות בטוחים שהילדים שלנו יהיה להם חיים טובים, שסך הכל הדור הבא הוא יהיה דור יותר טוב, יותר בטוח בעתיד, רק על ידי זה שאנחנו בונים לסביב הילדים שלנו כאלו צורות של המחנכים, סביבה שמייצבת אותם, מחנכת אותם, שהסביבה הזאת היא תעשה מהם אנשים שמגדילים הנטיות הטובות שבהם, ובמשהו לא שמדכים, אלה הופכים גם צורות הלא רצויות כל כך לטובות. ישנם בכל אחד מאיתנו נטייה לכל מיני פעולות לא כל כך נעימות לאחרים. כי פעולות נכונות או לא נכונות, אנחנו יכולים רק לחלק אותם לאדם לעצמו ואדם לסביבה. אדם לעצמו ברור שאנחנו צריכים גם כן ללמד את האדם איך לא לגרום נזק לעצמו. שזה בעיקר זה דברים גופניים, שלא יעשה נזקים להגוף, ועד כמה שבכל זאת אנחנו נמצאים בהגנה עצמית כביכול, אין? שאנחנו שומרים על עצמנו, אבל בכל זאת יש גם נטיות כאלו, אין? וגם כן כלפי הסביבה. כלפי הסביבה זה יכול להיות כלפי הדומם צומח וחי, סביבה שבה אנחנו חיים, וצריך לשמור על הסביבה הזאת, צריך ללמד את האדם איך להתייחס נכון לאקולוגיה, שבסופו של דבר מהסביבה הזאת אנחנו חיים, אנחנו מקבלים מזון, אנחנו תלויים באקלים, אנחנו חיים בתוך בתוך הטבע, צומח וחי מאוד חשובים לנו, גם הדומם, אנחנו מקבלים בסך הכל הכל משם, אז אנחנו צריכים ללמד את האדם איך לשמור על האקולוגיה שלו, כן, הסביבה האקולוגית, דבר אחד, ודבר שני, אנחנו צריכים ללמד אותו איך להתייחס לחברה האנושית, שכל פעם הוא השפיע עליהם דברים הטובים, כי בסופו של דבר זה חוזר עליו, ומייצב סביבו האווירה, הגורם החיובי. אז יחס הזה של האדם לסביבה וסביבה לאדם, זה צריך להיות בעצם העיקר. וכל היתר הדברים זה כמקצוע שאנחנו צריכים לתת לו כדי שיהיה מועיל לאחרים ויתפרנס בכבוד. לכן, ההתפתחות העיקרית שחסרה לנו, כמו שאנחנו רואים לפי החיים שלנו, זה איך אנחנו נותנים לאדם הצעיר, ואיך אנחנו נותנים גם כן לעצמנו, לאנשים מבוגרים, כזה חינוך, הסתכלות על החיים, שאנחנו כל הזמן זקוקים בלשנות את עצמנו למצב הטוב כל פעם, לדאוג לסביבה שהיא תשנה אותנו לטוב. כי כמו שדיברנו, האדם בעצמו הוא לא מסוגל בשום דבר בעצם לגרום לחיים שלו שינוי לטוב. אלא אם הסביבה מחייבת אותי, אם הסביבה עוזרת, תומכת בי, אם הסביבה משנה בי הערכים, שזה טוב וזה פחות וזה יותר, אז בהתאם לזה אני משתוקק וקובע לעצמי המטרות החדשות. לכן, כל העתיד של האדם הוא תלוי אך ורק בבחירת הסביבה, בבניית הסביבה. ובמיוחד שאנחנו הגענו לדור שהוא כולו כבר עד כדי כך תלוי זה בזה, גלובלי, אינטגרלי, עד כמה שאנשים הם בכל העולם הם קובעים זה על זה מה יקרה, שאם איזושהי מדינה מתחילה להתגונן או מתחילה להתייחס עליי באיזושהי צורה לנכונה, זה משנה לכל החיים. אני חייב כאן מיד להתארגן נגדה ואולי לשמור על עצמי יותר ועוד ועוד. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שהתלות הזאת ההדדית היא מחייבת אותנו לעשות, לבנות, לייצב חינוך הגלובלי, וקודם כל בחינוך הזה אנחנו צריכים ללמד את עצמנו ואת האחרים שסך הכל העתיד שלנו הוא כולו תלוי בסביבה. ולכן ישנה כאן השאלה הגדולה, האם יש לאדם בכלל חופש, בחירה חופשית במשהו שהוא עושה ומבצע ומממש איך שבא לו. ואנחנו רואים שלא כל כך. כי אם אני התפתחתי עד כה על ידי הדחפים הפנימיים שלי, גנים שאיתם נולדתי, וכל פעם הסביבה החיצונה, ההורים, גן ילדים, בית ספר, הם עיצבו אותי, אז גם הלאה אני יכול עכשיו כבן אדם הגדול לבחור איך אני משתנה, אבל המימוש של השינוי שלי הוא תמיד על ידי הסביבה. על ידי זה שאני בוחר, שאני בצורה סלקטיבית בוחר בזה יותר ובזה פחות, כדאי לי להיות תחת השפעת הסביבה הזאת או אחרת, ולכן יש לי בחירה חופשית, אבל הבחירה היא מתממשת אך ורק על ידי הגורם הסביבתי. ואם אנחנו מדברים על הדור החדש, העידן החדש שבו אנחנו נמצאים, כאן אנחנו בכלל מגיעים לסיכומים עוד יותר חשובים. שאם אנחנו אומרים שאנחנו עכשיו סביב כדור הארץ נמצאים בקשר הדוק ותלויים זה בזה, והסביבה היא נעשית אחידה לכולם, אנחנו משפיעים על מזג האוויר הכללי, אנחנו משפיעים על כאן משהו נעשה, פתאום שם יש רעידות אדמה ושם צונאמי, כאן נעשה איזה מלחמה, זה כבר מיד משפיע על המקומות האחרים והם גם כן נמצאים באיזה מצב בהתאם לזה. אנחנו רואים שאנחנו צריכים אז לא סתם להיכנס לאיזושהי חברה זו או אחרת, איזה חוק כזה או אחר, אלא אנחנו צריכים לארגן את החינוך הכללי, הגלובלי, האינטגרלי לכולם, שאם אנחנו קשורים יחד, אנחנו צריכים גם כן בחינוך שלנו, בסביבה כגורם שהיא תשפיע על כולם, על כולנו, אותם ערכים, שאנחנו נבין זה את זה, שאנחנו כולנו, אמנם ולשמור כל אחד על הפרט וחופש שלו, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו תלויים עד כדי כך, אז אנחנו צריכים, כדי להבין זה את זה, להרגיש זה את זה, להיות יותר קרובים זה לזה, כל הבעיה שאנחנו לא מבינים כל כך זה את זה, כמו במשפחה, שתמיד אנחנו ככה שומעים הטענות, הוא לא מבין אותי, היא לא מבינה אותי, וכן הלאה, אז זה בגלל חוסר ההתאמה בין בני אדם, שלא קיבלו הערכים, הטעמים, ההסתכלות על החיים, בצורה שקודם כל להבין את הזולת ואפילו זר מצד אחד, גם לזה צריכים חינוך, וגם כשזר והזולת הזה, הוא יהיה לא כל כך זר והזולת. אם אנחנו נמצאים היום בתרבות, בחינוך, בכלכלה, בכל המערכות, כל כך קרובים ותלויים. אז כדאי לנו, לכן, לפתח חינוך הגלובלי ואינטרנציונלי בין העמים, שבאמת כל הארגון כזה בינלאומי, הגדול, העולמי, הוא ידאג לכל האדם שבעולם יהיה לו משהו משותף בהסתכלות שלו, בתרבות, בחינוך, בגישה שלו לחיים, כמו האחרים. אז הוא לפחות ידע איך לקבל את השני. ובסך הכל, אנשים יתקרבו לפי הדעות, לפי הטעמים, ויוכלו אז לעשות את החיים שלהם יותר בטוחים, להגיע להסכמות. לא להסכמה סתם שאנחנו נפגשים באיזשהו מקרה ואז מבינים זה את זה. אלא גם כן זה, יש מזה השלכה להסכמות בינלאומיות, גורליות בפוליטיקה, בכלכלה, בנשק, בכל דבר, שאנחנו יותר נהיה קרובים. וזה הכל תלוי באיך אנחנו נארגן לכולנו אותה מסגרת אחידה לחינוך. זאת אומרת, סך הכל אנחנו צריכים להבין שהסביבה כגורם צריך, זה צריך להיות פתרון, מהטבע זה כך, פתרון לכל הבעיות שלנו. ואם לכן אנחנו מדברים נגיד על אנשים שהם עושים משהו לא בסדר, אז במקום להכניס אותם לבית סוהר ולבודד אותם בכלל לגמרי, אנחנו צריכים בכוח להכניס אותם לפי הפסק דין לאיזה חברה מיוחדת שתטפל בהם ושתאשר אותם, תעשה מהם משהו שמועיל לחברה, שלא מזיק. ולפי זה אנחנו צריכים לבדוק את השפעת הסביבה על האדם כזה, ואז לשחרר אותו ולהביא אותו לחברה הרגילה, בתנאי שהוא כבר נמצא אחרי התיקון. אותו דבר עם הילדים, עם בתי ספר, בכל מקום אנחנו צריכים תמיד לעשות בירור. אנחנו צריכים לסנן את בני האדם ולראות מה כדאי לכל שכבה ולכל גיל ולכל צורת אופי ונטייה. זאת אומרת, כל פעם על ידי השפעת הסביבה זו או אחרת, מכל מיני צדדים, על כל אחד ואחד, שאנחנו ניתן לכל אחד ואחד להתפתח בצורה הטובה האפשרית. זאת אומרת, יש כאן לפנינו כלי, אמצעי, רב גווני, שיש בו הרבה מאוד חוגים, חברות, שאנחנו תמיד צריכים להשתדל להביא את האדם תחת השפעת הסביבה זו או אחרת, במקצת מכאן, במקצת מכאן, עד שאנחנו בונים אותו ממש בצורה יפה וטובה. כמו שפרי שגדל על העץ, שהוא צריך גם חום וגם קור, וגם לילה ויום, ולחות וקצת יובש, ואור, ובקיצור, הרבה מאוד, ובין מינרלים, ההתמזגות מסוימת ביניהם, וכן הלאה. יש לנו, כמו שאנחנו יודעים, 39 מלאכות שאנחנו צריכים לתת לעץ כדי שיגדל ממנו פרי. כן? וכאן גם כן אותו דבר, זאת אומרת, לא בחד סטרית, לא בכיוון אחד, אלא בכל מיני הצורות ההשפעה על האדם, שיצא ממנו פרי, הטוב, המתוק לכולם, כך אנחנו צריכים להשפיע. לכן הסביבה היא הגורם היחידי שעל ידה אנחנו יכולים להשתמש ולתקן את הכל. כל הרע שישנו באדם ובאנושות עם האגו שלנו, אנחנו רק צריכים את הכלי הזה לקחת בידיים, לארגן אותה סביבה בכל מיני צורות, בכל מיני האפשרויות, בהתאם לתרבות וחינוך, להרגלים של האומה וציוויליזציה, וכך לגשת לכל חלק שבחברה האנושית, בכל מדינה, עד פרטים שבכל אדם. וזו העבודה הגדולה שלנו, ואנחנו איתכם שומעים התקופה הקרובה היא תהיה התקופה שהאנושות תתפטרנה מכל העבודות שאין בהן צורך, חוץ מממש אוכל נפש, מה שנקרא, שאנחנו נספק לעצמנו דברים הכרחיים בחיים רציונליים, לא במידי, אלא בצורה שאדם יעבוד נגיד שעתיים, שלוש ביום, כדי לספק לעצמו דברים הכרחיים, וכך כולם. וכל היתר שעות זה יהיו שעות פנאי. אז שעות פנאי האלו, הם יהיו לא סתם שעות פנאי. הם יהיו השעות שאנחנו בהם נייצף את הסביבה שלנו, להשפיע על עצמנו ועל כולם, כל אחד על האחרים, שישתתף בכאלה חוגים, שישתתף בכאלה דברים, שכדי שסביב כל אחד ואחד יהיו ההשפעות הנכונות מכמה וכמה סביבות, חברות כאלו, שהוא כל הזמן יגדל בצורה הטובה ביותר, כמו שאנחנו נגיד מגדלים את הפירות וירקות בתוך החממה. אז אנחנו נותנים להם כל מיני תנאים שם בזה אחר זה ובשילוב מיוחד, וכך הם גודלים לטובה, ואנחנו מקבלים הפרי היפה, המתוק, לפי כל הדרישות. אותו דבר מה שאנחנו נצטרך לעשות עם עצמנו ועם הילדים שלנו. וזה יהיה העסק העיקרי של האדם בעידן החדש. ולא מן הסתם, לכן אנחנו לא קוראים למשבר שלנו, שזה לא משבר מבחינת השלילית, אלא חיובית. זה לידת החברה חדשה, אנושות חדשה, שבה אנחנו ממש מתחילים לייצב את עצמנו לדרגה החדשה של החיבור, של היישום, של כל אותו היכולת שישנו בכל אחד ואחד. ואז אנחנו מתקדמים לזה שאנחנו מתחברים יחד, מבינים כולם זה את זה, ואז אנחנו מייצבים מכל האנושות דמות האדם אחד כביכול. שכל החלקים שבדמות הזאת הכללית הם משלימים זה את זה. ואז אנחנו מגיעים למצב שבאמת יש לנו אנושות כאחד. ואז אנחנו מגלים בזה כוח אחד, שבו אנחנו מרגישים את עצמנו שחיים לא מהרגשה הפנימית אישית של כל אחד ואחד, אלא מהרגשה הכללית, שאני חי ומרגיש בזה גם כן חיים של האחרים, שהם כולם נעשים הקרובים לי. אני מבין אותם, אני מרגיש אותם, אני נכלל מהם, ואז יוצא שהחיים שלי הם לא חיי האדם הפשוט, הרגיל, הקטן, אלא אני נושם, אני חי יחד עם כל האנושות. ולכן האדם הוא מתחיל לעלות מלהיות סתם איזשהו מין קטן וחלש למשהו גדול, הכי גדול שבטבע. וכך אנחנו מתחילים להרגיש את החיים במידן, ממצב, מרמה שנקראת המדבר, מין החדש. שגם הפסיכולוגיה, גם היחס שלנו לחיים, התפיסת העולם, היא משתנה מההסתכלות הקטנה, האישית, האגואיסטית, צרה, לתפיסה הגדולה, הגלובלית. ואז אני, דרך המשקפיים החדשות האלה, רואה, כמו דרך כל האנושות, אני מתחיל לראות את העולם החדש. שאני מסתכל על זה כבר בצורה אחרת, ומגלה חיים שלא תלויים רק בגוף שלי, שהם תלויים בכל הבני אדם. ואז אני ממש מתעלה להרגשת החיים חוץ גופיים. זה כך בהתעלות הפסיכולוגית, כך אנחנו מגיעים למשהו מיוחד, שבעצם כל התהליך שלנו שאנחנו עוברים, אפשר לחלק אותו לשתי חלקים. חלק הראשון זה שאנחנו עברנו עד כה, שבו אנחנו התפתחנו בלי כל כך להשתמש בסביבה, אלא איכשהו בצורה די מקרית. ועכשיו אנחנו נמצאים במשבר, והוא לא סתם נקרא משבר גלובלי אינטגרלי, שאנחנו מרגישים עכשיו ש... אין ברירה, אנחנו צריכים להתפתח על ידי הסביבה בצורה מסוימת, לכיוון מסוים, לכיוון שגם אנחנו נהיה אינטגרליים, גלובליים, מחוברים יחד, כאיש אחד בלב אחד, כל האנושות, וזה אפשרי להשיג על ידי הסביבה המתאימה. וזה באמת דרגת המדבר, שאנחנו יוצאים מדרגת החי, מחיים המקריים שלנו, שכך זה, ומתחילים לכוון את עצמנו בצורה מסוימת לפרי יפה שגודל בחממה למצב המושלם. ונקווה שעל ידי הלימוד הזה אנחנו נדע איך לארגן את הסביבה, וכך על ידי הסביבה לייצב כל אחד מאיתנו וכל האנושות כולה. לכן הנושא הזה, סביבה כגורם לעתיד הטוב שלנו, הוא נושא העיקרי בכל הלימוד והפעלות בקורס הזה, ונקווה שזה יתקבל בכל העולם, ואנחנו נגיע לחיים טובים, לפרי היפה. נו, כמו שאמרת לי שאני צריך להתחשב בזה שהם לא מקבלים, שהם ככה נמצאים כמופעלים, אז אני לגמרי שיניתי את הקו.
כן. הזכרת כמה דברים שבפעם הראשונה בעצם אני שומע אותם, כל מיני מושגים כאלה, אז אני רוצה, אם תוכל קצת להבהיר אותם, לראות שאנחנו מבינים את מה שאתה רוצה להעביר לנו. ננצל דווקא מהסוף, אתה מדבר על חיים חוץ גופיים. למה בדיוק הכוונה?
הכוונה היא שגם עכשיו אנחנו חיים בחיים חוץ גופיים. אני חי ברגשות, ברצונות, במחשבות שאני קיבלתי מהסביבה. הם לא שלי. אני קיבלתי אותם מהסביבה. הם נמצאים בי ודאי. אבל אני קורא לזה חוץ גופיים, שאני חי במה שאמרו לי שכדאי לחשוב, כדאי לחיות בזה, להרגיש, כדאי להיות בזה. אני בעצם לא יודע אפילו, אם הייתי חי בתוך היער, עד כמה שאני הייתי חי בהבנת העולם אחר ממה שעכשיו. כאילו הסביבה נותנת לי הסתכלות על העולם, לראות אותו כך ולא אחרת. וזה באמת הבעיה גדולה. כי אם אני קיבלתי מסביבה שלי להסתכל על העולם שטוב לאכול את זולת, קניבלים נגיד, כן, באיזה מקום, או להרוג מישהו, או להשתמש במישהו, כך או כך, ובשבילי זה נורמלי, ואצלך זה לא. אתה מסתכל אחרת לגמרי על החיים, על החיות, על עצמך, על העולם, על המשפחה. יש לנו, אנחנו חיים בתפיסה, בתבנית, שהחברה, משך השנות ההתפתחות שלי, השפיע עליי, וכך אני רואה את העולם. אני נוחת באיזשהו מקום במדינה אחרת, אני לפעמים נדהם. אין? אם זה מאוד, היום זה קשה כבר, כי אנחנו די מעורבבים סביב כדור הארץ, ואני לא נוחת שם באיזשהו מקומות כאלה. אלה בדרך כלל ערים גדולות וכן הלאה. אבל אנחנו רואים לפעמים עד כמה שאדם חושב אחרת, עד כמה שיש לו ערכים אחרים, שלפי זה כבר המבט שלו, הוא רואה לו מה שאני רואה, הוא דן אחרת ממני. כך ספרי היסטוריה, כך ספרים של חוקים שבכל מיני מדינות, תראה עד כמה שאנחנו שונים. כך תרבות, אני לא מדבר על בישול, זה דברים שלאחד טוב כך, לשני כך. אני מדבר על ההסתכלות, איפה שהאדם נמצא, לא ואיפה הבטן שלו. אין? ההבנה שלי בהיסטוריה, בחיי האדם, במה שטוב ורע, זאת אומרת, בדינים שלו בחיים, ביחס שלו לשכר ועונש, למה זה בכלל אדם צריך להגיע, או או איזה חיים הוא צריך לבנות לעצמו. ישנם אנשים שחושבים שטוב להם לשבת כל היום ולשחק קלפים ושכולם ישרתו. וישנם אנשים שלא, בשבילם זה לתרום, מדע, כל מיני דברים, לגלות. יש ויש. והסתכלות על זה יכולה להיות מקצה לקצה. אנחנו רואים שכל הבעיה שלנו הוא שאנחנו לא מבינים זה את זה. מה הטענה העיקרית שאשתך אומרת לך? אתה לא מבין אותי. וזה באמת נכון. כי אנחנו גם במקרים האלו לא קיבלנו אותו החינוך. לא לימדו אותי בכלל איך לחיות במשפחה. לא לימדו אותי בתור נער. מה זה נקרא אישה? זה איזושהי חיה שחיה לידי, יש לה גם כן איזה דרישות, יש לה גם כן איזה אופי. איזה הסתכלות יש לאישה בניגוד לגבר? זה עולם לגמרי הפוך. ועולם בפני עצמו. אני מבין אותה? אני רוצה להבין אותה? אני מתחשב בזה? אני מסוגל לזה? בגלל שאנחנו לא קיבלנו שום תבניות פנימיות בפנים, מה זה נקרא אישה, איך היא יכולה לחשוב, איך היא מסתכלת על החיים בעיניים שלה, אנחנו לא יכולים להתחשב עם מה. אני באמת לא מבין אותה. אנחנו כך, רק כל הזמן הפגישות שלנו בינינו, זה באיזשהו זיווג דעקה. על ידי המכות. על ידי איזה מין... ואיכשהו אנחנו משתדלים להיות כך אחד ליד השני. אבל באמת להבין, זאת אומרת להתקלל זה בזה, לא מסוגלים. וזה גם גדול בחינוך שלנו. תראה, לפי מספר הגירושין, לפי המספר האנשים שלא רוצים להיכנס לחיי משפחה, אותו דבר כלפי ילדים, חינוך ילדים, אני לא יודע איך להתייחס לילד. אתה רואה איזה מקרים יש לנו, איך ההורים מתייחסים לילדים. באיזה אכזריות, מה הם עושים? הם לא מבינים אותם. אני גם כן הרגשתי על עצמי, שמשך חיים, 10-20 שנה, 30 שנה, שאני עובר ליד הילדים שלי, אני רואה עד כמה שאני לא מבין אותם, עד כמה שלא קיבלתי הכנות להיות אבא. אבא זה מחנך, זה מייצף, זה משהו ש... ממש בונה את הילד כדי שימשיך בחיים. אני לא יכולתי לזה לעשות, לא קיבלתי לזה שום הרגשה, הבנה לגמרי. צריכים ללמד דברים כאלה. תראה עד כמה שאנחנו בצורה מקרית התפתחנו משך עשרות אלפי שנות התפתחות שלנו עד היום. שבזה אנחנו בכלל לא עשינו כלום. בסך הכל לפסיכולוגיה, מדע על האדם בעצם, על הטבע האדם, על העולם הפנימי שלו, 100 שנה. 100 שנה בקושי. עד אז לא היינו בכלל חושבים שזה צריכים ללמוד, צריכים לעשות משהו. התפתחנו ממש כמין חי, במקרה. ורק עכשיו אנחנו הגענו למצב שאין לנו ברירה, אנחנו צריכים לדעת. על האדם, על החברה, על הסביבה, איך לייצב אותו, איך מה לעשות עם החיים שלנו. לכן זה לא חיים חוץ גופיים, מה שנשמע כמיסטיקה. אלה חיים חוץ גופיים, זאת אומרת שאני מקבל ההסתכלות מהצד, הערכים, העולם אני יכול לראות דרך העיניים שלך. לכן אני יכול להבין אותך. וזה מה שאנחנו צריכים לדעת. קשה לנו מאוד להבין העולם דרך עיני האישה. אבל אנחנו נמצאים כל אחד ואחד בעצם במשפחה, וחייבים לחיות חיי משפחה. אחרת אנחנו... מה יהיה איתנו? כמו עם דינוזאורים, אנחנו נעלם מהעולם. חייבים להכין ילדים, חייבים הכל לעשות. לחנך אותם. אז לכן אנחנו צריכים להבין את הפסיכולוגיה של המין השני, ואיך, ואיך, ואיך לא רק לחיות, אלא איך ליהנות מהחיים שלנו האלו. בהתקללות זה בזה, אנחנו רוכשים עוד חצי מהעולם. כך אנחנו בנויים. וזה נקרא החיים חוץ גופיים, שאני רוכש עוד תוספת כזאת מחוץ לגוף שלי שהיה. עד היום התפתחנו בתוך הגוף שלי, אני התפתחתי. חיים אגואיסטים. כמה שיותר, כמה שיותר, למלות את עצמי, אני לא, כמה שפחות לקבל בחשבון דעת ו... ושכל והסתכלות של הזולת. היום אני רואה המשבר הזה מחייב אותי להתקלל עם הזולת. לרכוש את הזווית שלו, הסתכלות שלו, פנימיות שלו. ואז אני כאילו יוצא מעצמי ו... ומתחיל להתקלל עם האחרים. בזה אני רוכש את, את היכולת של כל העולם. הרצונות שלהם, המחשבות שלהם, הכל. ובזה אני נעשה כמו כל העולם. אני כאילו יוצא מהגופי הפרטי ורוכש ממש יכולת להרגיש כל המציאות. נפתח כאן מקום לעידן החדש.
להרגיש למה?
עידן החדש. מקום להרגשה החדשה לגמרי. לראות ולהרגיש את המציאות לא מתוך הכלי שלי הפרטי הצער, אלא דרך ההרגשה והבנה הכללית בסך הכל שמצטברת מכל בני אדם. אם אני מתקרב אליהם, אם אני מקבל חינוך מכל החברה כזאת הרחבה, העשירה, אז אני מקבל בזה יכולת לראות את החיים ברגש ובשכל רב גווני. לא רק שלי, אלא אתה בי והוא בי והוא והוא, וכך אני נכלל מכולם יחד, ואני רואה העולם הרבה יותר עשיר מעכשיו. זה נקרא כאילו חיים חוץ גופיים. חוץ גופיים זה מחוץ אל האגו שלי הנוכחי. לכן אנחנו צריכים לדון את האדם, לבדוק אותו, למדוד אותו אך ורק עד כמה שהוא נמצא בנכונות להתקלל בחברה טובה, ועל ידי זה לייצף את עצמו. וכל המטרה שלנו היא בסך הכל איך אנחנו נותנים לכל אחד ואחד סביבה טובה. ולא להתייחס אליו משהו עכשיו. מעכשיו והלאה אנחנו הולכים ובונים את הסביבה. ולכן השיעור הזה הוא כמבוא להפעלות. שיחד עם זה צריכים להיות דיונים, הרבה הפעלות, לבדוק במשחקים, בשיחות, בכל מיני האמצעים, עד כמה שאנחנו משפיעים זה על זה, עד כמה שאנחנו לא מבינים או כן מבינים זה את זה, עד כמה שאנחנו מושפעים, עד כמה שאנחנו יכולים לשנות את החברה וסביבה, עד כמה שבשינוי שלנו, ביחס לאדם, אנחנו משנים אותו, התנהגות שלו, המצב רוח שלו, עד כמה שמיד משתנה, וכו' וכו'. אנחנו צריכים לעשות כאן הרבה הפעלות כדי להרגיש מה שדיברנו עכשיו במשך השעה. בהצלחה לכם.
יש לי עוד שאלות אם אפשר.
בבקשה.
היכולת הזאת להרגיש את את העולם דרך כולם.
אולי לא כדאי בזה להתאמן, בשביל מה? זה זה, זה, זה כבר באמת, אולי לחתוך את זה מה...
את מה בדיוק?
חוץ גופים, כל מיני דברים okay. האלה, היכולת נוספת. Okay. אני לא חושב שזה כדאי. זה... בקורס הזה ודאי שלא.
אוקיי.
בסך הכל יהיה להם גם כן מובן בלי מילים, שיש כאן איזושהי אפשרות מיוחדת להרחיב את המבט וספיגה שכלית ומבט רגשית.
שוב, שוב, אם תוכל תגיד ותרחיב, יש כאן אפשרות מיוחדת
יש
מה?
לך, יש כאן אפשרות מיוחדת לכל ואחד ואחד, כן? להרחיב את המבט רגשית וספיגה שכלית. כי אם אני נכלל עם האחרים, אם אני מרגיש מה שהם מרגישים, וחושב מה שהם כולם חושבים, אתה מבין שאני כבר הופך להיות ביכולות שלי פי כמה וכמה מהאדם הפרטי. עד כמה שאני נעשה רחב, כולל, מסוגל, כי כל הקליטה שלנו בכל דבר ודבר, היא תלויה במספר ההבחנות שאנחנו רואים בכל דבר ודבר. ברזולוציה. כן? אז מספר ההבחנות אצלי היא תלויה בכמה שאני כלול מהרבה דברים המנוגדים. כן? בקונטרסט שאני מזהה בין כל דבר ובכל דבר ודבר, אני מזהה חלקים הנפרדים ואיך שאני יכול מהם לבנות כמו איזה לגו. ככה וככה וככה, ממה זה מורכב, ממה זה מורכב, ממה זה, איך המורכבות הזה שונה למורכבות הזאת וכן הלאה. ושאני קולט מאנשים אחרים רגשות ושכל, וזה הכל נכלל בי, אני נעשה בזה ממש אשכולית. נו, אני נעשה בזה מורכב כל כך מדברים המנוגדים ושונים, שאני פתאום קולט את העולם בצורה רב-גוונית כל כך גדולה, שלעומת התפיסה השטחית הקודמת, אני יוצא כאילו למימד החדש. זה, 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 זה ממש פסיכולוגית, תפיסה חדשה, עולם החדש. ואני בזה יוצא מהגבלות הגוף, מזמן, תנועה, מקום. כי אני מתחיל להיות כלול עם האנושות. אני בזה רוכש הרגשה הכללית והשכל הכללי של כל האנושות. שכל הפועל בכל האנושות, זה מה שאני מגלה. אני מתחיל בזה שאני נכלל עם האחרים רגש הכללית ושכל הכללי להרגיש, שזה באמת הנתונים שבאים לנו מהטבע. יש לי כאן יכולת להגיע למה שטמון בתוך הטבע ונמצא בו כשורש שלי, רגש ושכל בטבע, שמהם יצא כל ההתפתחות בעולם הזה. ובהתפתחות הזאת אני רואה שאני חוזר לאותו מקום, לאותו שורש, לרגש ושכל שבטבע, שממנה התפתחה כל השרשרת הזאת. דומם, צומח, חי, ואני האדם שחוזר לשורש. וסוגר בזה את הלופ, את השרשרת הזאת, לתחילת ההתפתחות. אני רוצה כאן להדגיש שלא סתם הטבע דוחף אותנו להיות בהתקשרות ההדדית, שאנחנו ממש נאבד את הפרטיותנו. אנחנו לא מאבדים אותה, רק אנחנו מתעלים מעליה. כי הפרטיותנו היא גשמית, בהמית. היא סך הכל דאגה להגוף שלי, שיתקיים זמן מה בצורה נוחה האפשרית. וההתפתחות שלנו היא שאנחנו נעלה עכשיו מדאגה לגוף לדאגה הכללית. ודאגה הכללית הזאת היא מקנה לי כלים שונים לגמרי. לא מתוך הגוף, לכן זה נקרא חוץ גופית. ולכן כאן אני מגלה את התוכנית הבריאה, תכלית הבריאה, את הכוונה של הטבע ששום דבר לא מתפתח בה בצורה המקרית. זה אנחנו מגלים. שהכל לפי התוכנית, אני יכול לראות מכאן את התוכנית. ברגע שאני מתחיל להתעלות לראייה אינטגרלית, שאני מתחיל לקשור את עצמי עם האחרים, אני כבר מתחיל לתפוס ראייה הזאת האינטגרלית. המשקפיים שלי אני מחליף למשקפיים העגולות האינטגרליות. אני כבר רואה את הטבע כולו. לא שאני מקבל ממנו משהו צר כלפי הגוף שלי, שזה כדאי או לא כדאי. אני רוצה לישון, אני רוצה לאכול, אני רוצה ככה וככה, קצת וקצת ומספיק. לא, אני לא חי בזה. אני חי ברמה שאני מסתכל על זה בצורה בלתי תלותית כלפי הגוף שלי. אני מסתכל על הטבע כבר בצורה שזה מעל הגוף, כאילו אני לא נמצא בו. אני שופט, אני בודק, מברר משכל ורגש של אנושות הכללית. וזה לגמרי דרגה שונה ממה שאני כאן, עכשיו. כאן אני סך הכל הבהמה המפותחת במקצת. וגם כן לא שאלה לאיזה כיוון, הטוב או רע. ובהתקללות שלי עם כל באי העולם, אני מגיע למימד חדש. אני משנה בצורה איכותית את התפיסה שלי בעולם שאני בו נמצא. הוא הופך להיות אצלי עולם האמיתי, שאני לא מסתכל דרך איזשהו, לא יודע, סדק צר, האגואיסטי, החוצה. מה לטובתי שאני אמשוך משם קצת, דרך הסדק הזה בקיר, מבחוץ, אליי. קצת לאכול, קצת לשתות, קצת לנוח, קצת להרגיש טוב, וגמרנו. לא. אלא אני יוצא דרך הסדק הזה בקיר, החוצה ממש, ואני חי שם בעולם, ושם הסתכלות אחרת לגמרי. לא דרך המסננת הזאת האגואיסטית. מה טוב לי רק זה אני רואה, או מה יכול להיות להזיק לי שאני רואה. אלא אני רואה בצורה בלתי תלותית בי. זה נקרא מימד החדש שנקרא מימד המדבר. ואז אני מגלה באמת שכל ורגש מה שיש שם, במצב הנאור הזה, מחוץ לגוף שלי. מחוץ לחומה הזאת, דרך סדק שאני יוצא. ואני מגלה כל התהליך, כל התכלית של הבריאה, שבטוח אנחנו רואים את זה בתוך המחקר שלנו, שזה כך. שזה משהו אחר, שאנחנו לא מסוגלים לתפוס. אנחנו רק מגלים קצת שנמצא אולי שם, כמו שעל החומר השחור, האפל וכן הלאה, שקיים, אבל אנחנו לא תופסים, וזה 90% מכל החומר מה שנמצא ביקום. ורגש ושכל הכללי שנמצא בכל היקום, אנחנו לא מגלים. דרך אגב, המדענים מדברים על זה הרבה. אלו שמתעסקים בחלל, הם אומרים שכן, זה רגש ושכל, זה משהו אדיר, אבל אנחנו לא יכולים להרגיש את זה. זה איזשהו צלילים שאנחנו לא יכולים לתפוס. אנחנו רק כאילו שומעים שזה נמצא, איזה רעש כזה, אבל לא יכולים לגלות. כי זה מימד מעלינו.
לא, אז אם אנחנו לא יכולים לגלות, אז איך נגלה? לא הבנתי.
נגלה על ידי חושים החדשים גלובליים.
מישהו כבר רכש את החושים החדשים האלה הגלובליים? מאיפה כאילו בכלל כל הדברים האלה שלימדת אותנו
הטבע
היום?
הטבע דוחף אותנו.
דוחף זה על העתיד, אני מדבר כן. על העבר. כל התהליכים האלה שתיארת עכשיו, אני מניח שכל פסיכולוג שפגשתי בחיים שלי לא מרגיש אותם.
נכון.
היו אנשים שעברו את הדברים האלה, שזה מדע בדיוני, זה בבחינת נבואה, מה זה הדבר הזה?
נבואה ומדע בדיוני, אתה תמחוק את זה.
אוקיי, אז, אבל אתה סיפרת לנו על זה.
אני לא סיפרתי, אני סיפרתי את זה בזמן הנוסף. זה ככה, זה...
אז יש לי עוד כמה שאלות.
כן.
אמרת קודם ש... שאנחנו... שאדם, חוץ מהנתונים שהוא נולד איתם בחייו, יש גם כאילו נתונים, דיברת על גלגולים קודמים.
זה אני אמרתי על זה, ואמרתי גם כן על השדה, שדרך זה אנחנו קשורים זה לזה.
כן, אז יש גלגולים?
ואם... הגלגולים, הכוונה היא שמדור לדור עוברים נתונים גנטיים, שבתוך הנתונים האלה אנחנו מגלים בינתיים רק חלק החומרי. אבל יש שם מידה רגשית ושכלית ותפיסת העולם, מה שהיה בדור הקודם, ועובר לדור הבא, שאפילו תינוקות שנולדים בדור הזה, הם תינוקות שהם באים כתוצאה מדור הקודם, ויש להם כל מה שעברו כל הדורות לפניהם. כך זה בשלשלת הדורות יוצא לנו ההתפתחות האנושית. כמו שבחומריות אנחנו מוסרים מדור לדור במה ש... נו, במה שעיניים רואות, אין שאנחנו מוסרים לדור לדור את הטכנולוגיה, את המדע, את כל מה שאנחנו רוכשים, כך גם כן מדור לדור, אנחנו מוסרים את ההתפתחויות שלנו, פנימיות, רגשיות ושכליות. אני לא יכול לשים לך את זה על השולחן שאתה תראה את זה. אבל אנחנו רואים את זה לפי מה שהתינוק שנולד. אנחנו רואים את זה ממש בתינוקות שהם נולדים בתפיסה בהתאם לדור שלנו. ואם היינו יכולים להוליד תינוק מלפני נגיד 10 דורות, אז היית מגלה עד כמה שההוא היה שונה מהתינוק של היום. שיש לו פוטנציאל, יכולת להתפתח, שונה.
ברמת הדור זה מובן, אבל אתה דיברת גם ברמה האישית. ברמת הדור זה מובן שיש התפתחות הדורות, רואים את זה. אבל אתה דיברת ברמה אישית, שכאילו אני נולדתי לפני כך וכך שנים, וצחבתי משהו מחיים הקודמים שלי.
אני מדבר על שלי, סליחה. איך שילדים שלי, שהם עכשיו כבר גדולים, שונים מנכדים שלי.
זה ברור.
במה?
הם בדור הבא, אז הדור הוא יותר מפותח בכלל אותו.
אפילו שרק נולדים, אני רואה שכבר אחרים הם.
כן.
נו, אז מה
אתה שואל? יש איזושהי התפתחות מצטברת.
זאת אומרת, יש. עוברת ממש בתוך הזרע של האדם, או על ידי איזה שדה מגנטי, לא יודע מה שם, עובר.
כן.
מה אתה שואל עכשיו?
אתה דיברת לא על... חוץ מזה, שאת זה הבנתי ברמה הכללית, דיברת גם על שכל אדם סוהב איתו מהחיים הקודמים שלו, גלגולים.
לא, 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 זה התכוונתי גלגולים.
לזה, ברמה כללית.
כן, 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 לא יותר.
הבנתי, והיה לי עוד שאלה.
אבל זה לא גלגולים?
אני לא יודע, גלגולים זה דברים, יש כאלה מאמינים בגלגולים, יש כאלה לא מאמינים בגלגולים.
אדוני, אני יכול לקרוא לזה גלגולים, מפני שהאדם סוחף לחיים האלו נתונים מהחיים שלו הקודמים. מה זה חיים שלו הקודמים? חיים של דור הקודם, שנמסר לו בחיים הקודמים. היה איזשהו אדם, היה לו שכל, רגש וגוף והכל.
מה זאת אומרת בחיים הקודמים?
לא יודע, לפני 100 שנה.
כן, מישהו חי.
מישהו חי.
כן.
עם שכל ורגש והכל.
כן.
כן? כן. ואפילו מישהו אחד, כך כללות האנושות. זהו. היו חיים, היו מרגישים, היו נמצאים בדור שלהם. התפתחו משך הדור. מתו. במקומם הגיעו ילדים שלהם. עוד בחייהם, לא חשוב, כן? זהו. הילדים שלהם נמצאים בדרגה אחרת של ההתפתחות.
ברור.
מסכים?
לגמרי, רואים את
זה. למה?
אני לא יודע למה.
זאת אומרת, דור אחד מוסר לדור שני, לא רק חומר שהוא עשוי מטיפת אבא ואמא, כן, מטיפת זרע, אלא עשוי מאיזשהו מסר, מסר הפנימי, מסר האנושי, כן? לזה אני קורא גלגול.
של דור.
של דור, כן.
אוקיי.
מה אתה קורא לגלגול, אני לא יודע.
לא יודע, אני אגיד לך, למשל בהודו וגלגולים מדברים שהיית ככה ועכשיו אתה ככה.
שאני הייתי צמח ועכשיו אני קוף.
לא דווקא צמח וקוף, אולי היית אדם ואחר כך אדם. בגלגול הקודם היית ברעננה והיו לך שני ילדים והס ושלום נפטרת בתאונת דרכים. ואז נולדת בתל אביב ויש לך, וכן הלאה וכן הלאה. לפי התפיסה הרגילה
של דברים. רגע, 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 רגע. אני לא מדבר על...
אתה מאמין בזה דרך אגב, אם כבר מדברים על הנושא?
אני לא מאמין, קודם כל אני לא מאמין בכלום. אני לא בעל אמונה, אני בעל מדע, בעל ידע.
אז בגלל זה אני שואל, מצד מדעי, התפיסה של גלגולים היא תפיסה יותר דתית, מיסטית, בחלק מהדתות, גם כן, לא בכולם, וגם שם יש מחלוקות.
אצלנו גלגול זה מה שנקרא גלגול.
זהו. התפתחות הדורות.
כן.
כן, את זה הבנתי. עכשיו יש לי עוד שאלה. דיברת על להבין אנשים אחרים, להסתכל נגיד...
דרכם.
כן, דרכם. נגיד נתת דוגמה איך גבר ואישה, או איך בן בני זוג, כן? שלא הנחו אותנו להסתכל דרך השני. אז גם בזה קפצה לי כזאת שאלה תוך כדי שדיברת. נאמר שיש מישהו שכן קיבל כזה חינוך, או כן, אמרת למשל שהפסיכולוגיה התפתחה רק במאה השנים האחרונות.
אין עדיין לימוד כזה. זה באמת, אנחנו צריכים לראות כאן הרבה מאוד סרטים מיוחדים וספרים לקרוא כדי להבין עולם הפנימי של אישה. וגם כן אין מספיק חומר כדי שגבר יתרשם מזה ויבין איך אישה מסתכלת על העולם.
זאת אומרת, זה לא ידע שכבר פותח ויש אנשים לא. שאתה יכול לומר שכבר השתמשו, לא. כי אני מכיר במקרה גיסי לשעבר, הוא היה פסיכולוג תואר שני מאוד מאוד מצליח, אבל גרוש עם שני ילדים. זאת אומרת, זה לא, זה בסטנדרט, זה לא, לא כן. ראיתי שזה נתן לו איזה...
כן, אני מבין. אנחנו צריכים עוד לפתח את הדברים האלה. אבל כבר יש הרבה חומר שרק צריכים לסדר אותו.
זאת אומרת, בקורס הזה אתה תלמד אותנו, אתה תספק לנו גם כלים כאלה?
יש לנו מקצוע בפני עצמו.
אנחנו בקורס.
שלום בית, או איך שהוא תקרא.
כן. אתה תעביר לנו את המקצוע הזה? דווקא אנחנו אוהבים אותך מאוד. שלושה מפגשים היה נחמד, כן?
אני אשתדל.
כן, העיקר זה אבל שתביא אותנו לתוצאות, כי אשתי אז באמת יכולה מאוד להיות שמחה מה... מהדבר הזה, כן, מהתוצאה, בדיוק. לפחות שכר ב...
לפחות משהו יהיה לכם מהחינוך החדש.
כן, לפני שאנחנו נפרדים, אני רואה שאתה כבר מקפל, ואנחנו תכף נלך להפסקה, אולי תעשה לנו סיכום, כי דיברנו היום להמון כיוונים ובהרבה עומקים.
אנחנו סיכמנו שאחרי השיחה שלנו...
צריכות להיות הפעלות.
הפעלות?
לא, אני לא שואלה להפעלות.
משך שבוע ימים לפחות ונמשכות.
אז הם יפעלו אותנו, אני לא מדבר על זה. אני מדבר סיכום שלך, עד שפוגשים אותך. תוציא אותי משהו מסודר בראש.
אני מבקש.
כן.
אני נותן הרצאה, כן?
כן
שיחה.
כן.
אחרי שיחה הזאת, משך שבוע ימים, יש הפעלות לפי אותה השיחה. אחרי שבוע ימים, אני נותן שיחה הבאה.
כן.
וגם כן הפעלות, משך שבוע ימים. וזה שבא שיחה חדשה והפעלות חדשות, הפעלות הישנות לא מסתיימות. הן גם נמשכות. כן? אז אני מבקש. זאת אומרת, זה העיקר. שכל הזמן אנחנו חוזרים לאותו נושא עד שהוא לא נקלט לגמרי, ונקלט גם כן בשיחות והפעלות החדשות, ואז הכל מגיע להצטברות אחת, האדם החדש.
אוקיי.
כן, זהו, עכשיו אני שומע.
ובכל זאת, סיכום להרצאה שלך של היום.
שהכל תלוי בסביבה, והבעיה הכללית ופרטית של כולנו, אך ורק איך לארגן סביבה כזאת, רב גוונית, אבל סך הכל האחידה לכל בני אדם, ושונה לכל אחד ואחת, שכל אחד יקבל על ידי הסביבה חינוך איך לבטא את עצמו בצורה הנכונה, הטובה ביותר, להיות קשור לאחרים במערכת האינטגרלית.
לא הבנתי רק במשפט הזה שהסביבה תהיה גם רב גוונית וגם אחידה לכולם. לא, התבלבלתי.
שמטרת החברה להביא את כולם לאיכות. שבאיכות הזה...
איכות.
איכות. שבאיכות הזה כל אחד הוא יקבל את הביטוי שלו המושלם.
הבנתי.
זה...
גם היום אתה לא נותן לנו שורי בית, אני מקווה.
זה אתם תעשו.
שיחות ו... לא, זה ברור. תודה לכם שהייתם איתנו. ניפגש פה בפעם הבאה, יהיה בטוח מעניין. תבואו. כל טוב ולהתראות.